אנחנו בשיעור נפש הפרשה, ועניינו עבודת הנפש בעקבות הפרשה. אנחנו היום נעשה עבודת, ניגע בעבודת הנפש, אבל פחות סביב הפרשה ויותר סביב התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שזה תקופה של ציפייה לגשם. תודה רבה. אני אתחלק לכולם? מה? אני אתחלק לכולם. איפה המפתחות? ציפייה לגשם. קיבלנו איזה מנה ראשונה כזאת בשבת האחרונה. ירד. הריח כבר מכה באף של הגשם. ואנחנו ננסה לראות דרך סיפור מוכר, אני חושב, וידוע לכולנו, האם יש לנו אפשרות להוריד גשם. להצטרף למאמץ הלאומי הזה. כי גם בתוך החברה המודרנית שאנחנו נמצאים בה, שהמים יוצאים מהברז, אחרי הכל ולפני הכל, דברי הגמרא במסכת תענית נשארים שרירים וקיימים, אמת ויציב ונכון, שגדול יום הגשמים, כיום שנבראו בשמיים בארץ, כיום קיבוץ גלויות, וכן על זה הדרך. וכשיורד שפע מן השמיים של גשם, זה סוג של ביטוי לשער שנפתח, לפתח של שפע שנפתח, וזה זמן לבקש, זמן לשאול טל ומטר, לא רק טל ומטר גשמים, אלא גם טל ומטר שבנפש, טל ומטר רוחניים. ואני יוצא מנקודת הנחה שיש איזושהי אולי דרך שדרכה אנחנו גם כן יכולים להצטרף למאמץ הלאומי הזה, ואנחנו ננסה ללמוד את הדרך הזאת, דרך הסיפור. אני חושב סיפור ידוע ומוכר לכולנו, אבל יש הרבה הרבה מה ללמוד בו ומה לעיין. אני מקווה שנספיק מה שנספיק היום. הסיפור על חוני המעגל. זה לקוח מסכת תענית מדף, זה משנה במסכת תענית, ואחרי זה גם גמרא בדף כ"ג. תנו רבנן, פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. אנחנו מדברים פה על סוף החורף. שלחו לחוני המעגל להתפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. אג עוגה ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי הימודה ואת יצבה על מצור. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשמע אני בשמך הגדול שניזז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמרו לו תלמידיו, רבי, ראינו חבלו נמות, כי מדומים לנו שאין הגשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. אמר, לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שכינו מערות. ירדו בזעף. עד שכל טיפה או טיפה כי אם לא פי חבית. ושיערו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. אמרו לו תלמידיו, רבי, ראינו חבלו נמות, כי מדומים לנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד את העולם. אמר לפניו, לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתיקונם. עד שאלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו, רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך יתפלל וילכו להם. אמר להם, כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודעה. הביאו לו פר הודעה, שמח שתי ידיו עליו ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד. השפעת עליהם טובה, אינם יכולים לעמוד. היא רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהר רווח בעולם. מיד נשבה הרוח ונתפזרו האבים וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה ולהביא להם כמין ופטריות. שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. שאילו שנים כשני אליהו, שמפתחות גשמים בידו של אליהו, לא נמצא שם שמיים מתחדה לידך. אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום, ועושה לך רצונך, כבן שמתחתה על אביו ועושה לו רצון. הוא אומר לו, אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שוטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרזקים, רימונים ונותן לו. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. סיפור מוכר, נכון? אתם מכירים? ידוע. סיפור גם קלאסי כזה, יש פה happy end בסוף, וצדיק שמתפלל ונענה. אבל יש כאן הרבה שאלות על הסיפור הזה. השאלה הראשונה היא קודם כל, אם לא יורדים גשמים בארץ ישראל, זה דבר מכוון. זה לא תקלה, זה לא משהו שקרה במקרה. זה לא איזה משהו שהוא בטעות. זה מכוון. הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, פה בארץ ישראל, היא עוברת גם, לא רק, אבל גם דרך הגשם. זה פסוקים מפורשים שאנחנו אומרים אותם כל יום בתפילה. והיה אם שמוע תשמעו. פסוקים מן התורה. והיה אם שמוע תשמעו מצוותי השם, אנחנו נצווה אתכם. נכון? ונתתי, תשמעכם, בעיתו יורה ומלקוש, נכון? יהיה גשם בזמן, ואם לא תשמעו, חס וחלילה, אז לא יהיה גשם. וגם בפרשת עקב כתוב, ארץ, כי הארץ אשר השם אלוהיך מביא אותך שמה, לא כארץ מצרים, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. והארץ אשר אתה עובר שמה לרשתה, למטר השמיים תשתה מים. ומיד אחר כך, מוגדרת ארץ ישראל, ארץ, אשר הנה השם אלוהיך בא תמיד. מראשית שנה ועד אחרית שנה. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד. כך כתוב שמה זה דורש? אפשר לפרש בשני פירושים. דורש כמו דרשתי קרבתך, רוצה, רוצה בקרבתה, כי יכול הקדוש ברוך הוא רוצה בקרבת ארץ ישראל. אבל אפשר גם לפרש דורש כמו באנגלית to demand, לתבוע, לדרוש. יש כאן דרישה ממי שגר בארץ ישראל. והדרישה כוללת חיים על פי תורה, חיים על פי מצוות, קיום נדרים, הפרשת תרומות ומעשרות, בן אדם לחברו, ואם הדברים האלה לא מתנהלים, אז אין גשם. זה מצב מאוד מיוחד. זה קשר מאוד עדוק. יש ארצות מסוימות, ארצות הברית, אבל לא רק, שאין להם בכלל בעיה של מים. מלא מים, הכל, אגמים ענקיים, יש שם אנשים, יש להם אגמים פרטיים. כל אחד הזה יש לו אגמון בגודל הכנרת. אגמים, מלא, אין להם בכלל בעיה, זה בכלל לא מוצר שמיים, זה לא מצרך. דווקא אצלנו הציפייה, התלות הזאת במים, היא בעצם יוצרת סוג של קשר שהוא בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, והוא נוגע בחיים עצמם. אז אם לא יורדים גשמים בארץ ישראל, זה אומר או שגזלו אחד את השני, או שהיה שם לשון הרע, או שהיה שם משהו שצריך לתקן. אז מה, הפתרון זה ללכת לאיזה צדיק ולהגיד לו, טוב, בוא תתפלל ונגמור את הסיפור. זה קיצור דרך. נכון? והאמת שגם מהסיפור עצמו רואים שכאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה. לא משתף עם זה פעולה. בהתחלה הוא מוריד קצת, אחרי זה הוא מוריד יותר מדי. בסוף, נכנע. ניצחו לי בניי. אבל מראש, זאת אומרת, למה אתם באים על חוני? תעשו תשובה. תעשו תשובה. תבדקו מה חסר ותתקנו ואז ירד לכם גשם. והאמת שמי שמייצג את העמדה הזאת זה שימון משטח. הוא מייצג את העמדה, הוא בא ברחון, מה זה צריך להיות הדבר הזה? גוזרן יעליך נידוי. מה זה קיצור הדרכים האלו? מה זה הטריקים האלו? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זה הסיפור הזה עם ההוגה? טריק. עומדים במרכז, מציירים עיגול, ואומרים, עד שלא קורה מה שאני רוצה, אני לא זז מהעיגול. אני אנסה, בוא ננסה רגע להעתיק את זה לחיים שלנו, נגיד אני מגיע הבית, הבית נבולגן, הילדים בלי עין הרע וזה, מבולגן את הבית. במקום להתחיל לצעוק ולריב וזה, מאוד פשוט, אני לוקח טוש, עומד במרכז הבית, מסמן עיגול, אומר, ילדים, אני לא יוצא מפה שאתם מסדרים את הבית. מה יקרה? אולי בתוך העיגול יהיה מסודר, אבל כל השאר ממשיך להיות, זה לא, מה העניין הזה לעשות עיגול ולעמוד בתוכו? זה נחמד, זה אולי יפה בשביל הסיפור, אבל מה? מה העניין פה בחוני? מה זה הדבר הזה? חשבתם על זה? טוב. כדי לענות על הדברים האלה, צריך קצת לצאת לאיזשהו מסע ארוך. במרחבי הגיאומטריה האלוקית. וההבדלים בין קו ישר לקו עגול. קו עגול, לעיגול. מה ההבדל הבסיסי בין קו ישר לעיגול? עיגול, מעגל חוזר על עצמו, וקו ישר, בוא נגיד ככה, לקו ישר יש נקודת התחלה ברורה ונקודת סיום ברורה. ולמעגל, אין. אתה אף פעם לא יודע איפה הוא מתחיל, איפה הוא מסתיים. אתה יכול להתחיל פה, יכול להתחיל שם. קו ישר מבטא עבורנו את הנהגת שכר והעונש. שהיא ההנהגה המקובלת והרגילה, והיא בעצם רוב התורה והתנ"ך מבוססים על ההנהגה הזאת. שבהם אנחנו רואים, תשמע, אם תלכו בכל מצוותיי, תקבלו שכר. ואם לא תלכו בכל מצוותיי, תקבלו עונש. שכר ועונש, קו ישר. אבל יש מצב שבו ההנהגה מתהפכת מיושר לעיגולים. ובעיגולים אתה לא יכול לקבוע בצורה מוחלטת מה הסיבה ומה התוצאה. אפשר להתחיל את זה מכל מיני מקומות. ואז הכל משתנה. כל המשוואה משתנה. לדוגמה, ניתן דוגמה, נגיד יוסף. יוסף יכול לעבוד ביושר ויכול לעבוד בעיגולים. כבר מהשם של יוסף אתם רואים שיש לו גם אותיות ישרות, י' וו', צ'ק צ'ק, וגם אותיות עגולות, סמך ופי. הוא יכול להיות גם פה וגם שם. מה זה יושר? יושר זה סיבה ותוצאה. פשוט מאוד. האחים שנו את יוסף, ולכן הם התנכלו לו, ולכן הם מכרו אותו, ולכן הוא ירד למצרים, ובכוחות עצמו, בכישרונות שיש לו, הוא נהיה משנה ללך מצרים, לכן עכשיו הוא יכול לנקום באחים. זה יושר. וזה סברה. לפחות האחים חושבים ככה. האחים, אומרים, לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל אשר גמלנו אותו רע. מפחדים שזה מה ש... זה הקו ההגיוני. אבל איך יוסף בוחר להסתכל על זה? יוסף לוקח את הקו הישר ומעגל אותו. הוא אומר, לא, 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 לא הבנת. לא מתחילים את זה משם. לא מתחילים מהאחים. מתחילים את זה בכלל למקום אחר. איזה מקום? שישראל צריכים לרדת למצרים. גזירה אלוקית. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שעתיד להיות רעב גדול בארץ, ואם לא יהיה איזה נציג שיכין את הקרקע במצרים, אז כל בית יעקב נידון לקליה. משם זה מתחיל. ולכן מתגלגל הדבר, והאחים שנאו אותי, ולכן התגלגל הדבר וירדתי למצרים, כדי שיהיה בבית האסורים, כדי שיהיה משנה למלך מצרים, כדי שאני אגיע לאותו מצב שבו אני יכול לקלוט את המשפחה שלי ולהציל אותה. שנאת האחים ליוסף היא לא הסיבה לירידה, אלא שנאת האחים ליוסף היא הכלי שדרכו עובר את הסיבה הראשונה. עיגול. אתה בוחר מאיפה להתחיל. האם להתחיל את זה משנאת האחים ליוסף ואז ככה, או להתחיל את זה מהגזרה האלוקית ואז... אתם מבינים? ויוסף עושה מאמץ אדיר להיות כל הזמן בעיגול ולא ביושר. אדיר. זה בכלל לא פשוט. זה לא שיוסף, יש כאלה שהם בכלל לא מודעים לזה. לא מודעים. אבל יוסף מודע לזה לגמרי. הוא מודע למה האחים חשבו על עברה. הוא יודע את זה. הוא אומר להם, אתם חשבתם לרעה, אבל אלוהים חשבה לטובה. ואני בחרתי להיות אם אלוהים חשבה לטובה ולא אם אתם חשבתם לרעה. בסדר? עיגול. אותו כנל אפשר להגיד, טוב, אפשר, בהרבה מאוד מקומות אפשר להסתכל ככה. לדוגמה, נגיע לזה עוד מעט בשיר בתנך, חטאו של דוד המלך עם בת שבע. אפשר להסתכל על זה בקו של יושר. ולהגיד, טוב, דוד חטא, ולכן נענש, ולכן, ולכן, ולכן. ואפשר, חזל מתחילים את זה במקום אחר, אומרים, לא, 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 זה לא מתחיל מדוד. זה לא מתחיל בכלל מדוד. זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא שרוצה ללמד את כל היחידים במשך כל הדורות, איך עושים תשובה. שם זה מתחיל. ולכן דוד חוטא, ולכן הוא מתקן, ולכן הוא עושה תשובה. אז פתאום זה נהיה משהו אחר. כלומר, כשאתה עובד בעיגול, אתה משנה את סדר, את הסדר המובן של שכר ועונש. אתה מתחיל את הסיפור במקום אחר. כשלא יורד גשם, זאת אמירה אלוקית, אתם לא בסדר, תעשו תשובה. ועד שאתם לא עושים תשובה, אתם מקבלים עונש. ייסורים. והייסורים תכליתם לייסר אתכם כדי ליישר אתכם. פתאום מגיע איזה מין חוני כזה, ואומר לקדוש ברוך הוא, שנייה, שנייה, אני רוצה לספר את הסיפור במקום אחר. אפשר? כן. והסיפור הוא שהדור הזה שאני נמצא בתוכו, אין לו כוח. אין לו כוח לתקן. הם מתקנים אולי ולא יוצא להם. לכן אומר חוני, כרגע אני רואה כאן משוואה אחרת לגמרי, הקדוש ברוך הוא. והמשוואה היא עד כמה אתה שמתברך, עד כמה הם אין סופיים רחמך, שאתה מוכן להשפיע עלינו שפע של חסד וגשמים, גם כשלא מגיע לנו. כאילו חוני מציב מבחן לאהבתו של הקדוש ברוך הוא. עד כמה האהבה הזאת היא אהבה בלי תנאי. זאת אומרת, אבל לפני רגע היינו בקו של שכר ועונש. כן, כן, אבל חוני בא ואומר, עם הדור הזה, עונש לא יועיל. העונשים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, הם אף פעם לא בשביל העונש עצמו. כל התכלית של העונש זה לייסר. זה כמו אדם שצריך איזה מכה קלה כדי לעודד אותו. אבל אם אתה רואה שאני מדבר, אין לי מדבר, זהו, המכה לא תזיז אותו, הוא כבר גמור לגמרי, אין כוח, אין יכולת לגייס את האנרגיה הזאת, המכה... אז מה שצריך כאן זה לשנות את כל המשוואה, מה שצריך כנראה כאן זה להציף בשפע ובחסדים, ולקוות שזה יעורר ויושש. זה חוני. והאמת, שחוני לא המציא את הסיפור הזה. ממי הוא למד? לא פחות ולא יותר, מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לנו כאן תנ"ך, 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 תנ"ך שלנו. הנה, תנ"ך. חביבי. הנה, חביבי, תודה רבה. לא, לא, בדיוק את ההוא של... לא, לא, הנה, הנה, לא, תרים את היד. זה, בדיוק. כן, דווקא, זה לא סגולה, פשוט זה קורן, דרך זה אני מקווה שאני אזכור איפה זה נמצא. בספר מלאכים יש לנו מלך שהיה מלך לא צדיק. קראו לו ירובעם בן יואש. שמעתם עליו? במלאכים ב' פרק י' ד'. מלך רשע. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה. לא מעט זמן הוא מלך. 41 שנה. ויהי שרה בעיני אדוני לא שר מכל חטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. ציון נכשל. פתאום יש פסוק שהוא לא מובן. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת חפר. קיבל שכר, הוא כבש והרחיב את גבול ישראל מנחל מצרים, מבוא חמה, עד ים המלח. גבול עצום, כבש והרחיב. למה? הרי הוא רשע. צריך להניש אותו. הכתוב, באחד המקורות אולי הבודדים בתנ"ך, מפרש את עצמו. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב, ואין עוזר לישראל. הקדוש ברוך הוא ראה שעם הדור הזה עונשים לא יעזור. חלשים מדי. כדי לתת למישהו עונש, אתה צריך שיהיה לו איזשהו חוסן בסיסי לספוג את המכה ולקום בעקבות המכה. אבל אם הוא ראה, אין כוח אז... כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. משתנה כאן המשוואה. עכשיו פתאום הסוגיה נהיית עד כמה הקדוש ברוך הוא יכול להושיע את ישראל כביכול גם כשיש מלך רשע. אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותם גם ביד מלך רשע. זה נקרא לעבור מיושר לעיגולים. אתם מבינים? כן. לא, הרובד של היושר בחלק מהמקרים פשוט נעלם, הוא לא זה, ועוברים להנהגה אחרת. הרמח"ל קורא לזה הנהגת הייחוד. כן, יש הנהגת שכר ועונש, יש הנהגת הייחוד. אתן לך דוגמה, בסדר? זו דוגמה, אני אומר את הדוגמה הזאת בערבון מוגבל, 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 אפשר לתת על הדוגמה הזאת 1001 קושיות, אני מראש מקבל את כל הקושיות, אבל בכל אופן רק דוגמה. השואה. יושר יכול להגיד, היו גרמנים רשעים, עם החשמה וזכרה, שעלו לשלטון, ושנו את היהודים, ולכן הם הרגו אותם. זה יושר. אבל עיגולים יכול להיות משהו אחר לגמרי. נגזרה הגזרה האלוקית שתמה הגלות, ושעם ישראל צריך לצאת מן הגלות, כן? ובעקבות זה התעוררו כוחות שדוחפים את היציאה הזאת, ובעצם הכוחות האלו, מי שנענה להם ועלה לארץ ישראל, אבל מי שלא, אז הוא בעצם חשף את עצמו אל הסכנה הזאת. ולכן, כיוון שבעצם זה מהלך אלוקי של יציאת עם ישראל מן הגלות, אז אין שם הבחנה בין צדיק לבין רשע ברובד הפרטי. נהרגו גם צדיקים וגם רשעים וגם... כאילו זה...
אבל רק בניתוח של פרספקטיבה...
כן, נכון, נכון, נכון. נכון. עכשיו, אז יש אנשים בודדים, בודדי בודדים שמסוגלים להבחין בדבר תוך כדי, נגיד כמו יוסף, שמבחין בזה תוך כדי המאורה, או כמו חוני המעגל, שתכף נראה מאיפה הוא הגיע. בסדר? אבל קודם כל, דיברנו קצת על העיגולים. עכשיו, עוד שנייה, אני רק רוצה שיהיה לנו איזה משהו ביד לפני ש... שמעון בן שטח, הוא כועס על חוני. והוא מביא דוגמה בתור, הוא מביא דוגמה את מי? את אליהו הנביא. עכשיו, אליהו הנביא זה מנהיג של יושר קלאסי, כן? שכר ועונש, תבחרו, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, ורודפים אחריו, והוא... יקור בדין את הער, אמת נוקבת. אבל חוני המעגל הוא תלמיד של מי? מאיזה עוד נביא מוזכר כאן? חבקוק. מי זה הנביא חבקוק? לא יודע אם הוא נמצא שם בסוף, תרי עשר, זה משהו כזה... ככה... הנביא חבקוק, קראנו עליו לא מזמן בהפטרה. זה הנביא ש... זה הילד שהבטיח אלישע לאישה השונמית, וגם אלישע החייה אותו. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים על המילה הזאת. חבקוק בעצם זה אומר, במילים שלנו, חיבוק בריבוע. זה נקרא חבקוק. חבק אותך פעמיים. חיבוק זה בדיוק מה שאנחנו כרגע מדברים על העיגולים. יושר זה לחיצת יד. כשאני לוחץ לך יד, אני בעצם לוחץ יד למה? לחזית שלך, למעשים הגלויים שלך. אם אתה אדם נחמד ונעים, אני לחץ לך את היד, ואם לא, אני אעזוב אותך. כן, לחיצת יד היא פונה אל הצד הגלוי של האדם, אל הצד אל הצדדים החזקים, אל הצדדים הצדדים הברורים, אל החזית. מה עושה חיבוק? חיבוק זה קודם כל תנועה עגולה, נכון? היא תנועה חובקת. ובחיבוק אני בעיקר מחבק את האחורה שלך. גם את הצדדים הנמוכים, גם את הצדדים האחוריים שלך, גם את הצדדים הפחות מוצלחים, גם אותם אני רוצה, גם אותם אני חובק בתוכי. אני מפסיק להסתכל עליך בממדים של שכר בעונש, ומסתכל עליך באיזשהו מבט יותר כולל, יותר חובק. פעם היה לי איזו הברקה כזאת, שחיבוק זה ראשי תיבות, חזק, בינוני, ואחד שקשה לו. אני לוקח, בחיבוק אתה מחבק את הכל ביחד. את כל הצדדים, גם את הצדדים החזקים שלי, וגם את הצדדים הבינוניים, וגם את הצדדים בהם אני לא מוצלח. כן? חוני המעגל הוא תלמידו של חבקוק הנביא, שחבקוק הנביא הוא בעצם בנו הרוחני של אלישה. ומי זה אלישה? אלישה זה הנביא שהחליף את אליהו. הוא תלמיד של אליהו, אבל בפועל איך הוא מתנהג? הפוך לגמרי מאליהו. אלישה מפזר ניסים על ימין ועל שמאל. מפזר חסדים, מי רוצה? נפל לך הגרזן, אופס, טק. יש פה איזו בעיה קטנה, נגמר לך זה. מפזר ניסים על ימין ועל שמאל, גם במקומות שזה נראה שלא צריך. איפה הוא ואיפה אליהו? אליהו יקוב הדין את ההר. אבל אלישה מבין, זה לא אלישה, יותר נכון, זה הקדוש ברוך הוא הכריע. מפני שהקדוש ברוך הוא אחרי הכל, פיטר את אליהו. פיטר אותו. אמר לו, לא, אי אפשר ככה, לך תמשך את יהוא בן נמשי למלך על ישראל, ואת חזאל למלך על ארם, ואת אלישה בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. ואותך אני לוקח השמיימה. אתה כולך, כולך אש, רכב אש וסוס, אתה אש. את אלישה תמשך להביא תחתיך. מה בעצם האמירה כאן? האמירה כאן היא שהתביעה של אליהו כלפי העם, אין להם מספיק כוח לעמוד בזה. חולשה. אז מה שצריך עכשיו זה לחזק. לחזק ולחזק ולחזק. אפילו שהם כאילו לא רואים. לחזק אותם ולחזק אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד נס ועוד חסד ועוד שפע. עד שטיפה יתאוששו, שיחזור הצבע לחיי אלא לחיי ויהיה עם מי לדבר. חוני המעגל הוא תלמיד של אלישה ושל חבקוק. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה נכון שיש כאן תביעה והם צריכים לתקן, אבל בדקת הקדוש ברוך הוא שיש עם מי לתקן? בדקת שיש להם את הכוח המינימלי, את האנרגיה המינימלית אותי לחולל את התיקון? אין להם. חלשים. אז תרחם עליהם. אז עכשיו המשוואה היא לא איזה עבדים הם, אלא המשוואה היא בנים. ילדים שלך, זקוקים לעזרה. מה לא תעזור להם? חוני מכניס, יוצר עיגול ונכנס לתוכו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מסתכל עכשיו על הדור ככה. זה נקודת ההסתכלות שלי. ועכשיו, ברגע שיש צדיק שמסתכל ככה על הדור, זה כאילו, ככה גם העין האלוקית מסתכלת ככה על הדור. יש כאן איזו הסתכלות מחודשת, שמפסיקה להסתכל ממקום של שכר בעונש, ומסתכלת רק ממקום של, כרגע ממקום של לימוד זכות. עכשיו, במקום אחר, בגרסה אחרת, יש כאן גרסה דומה שהתלמידים אומרים לו, יורד יותר מדי גשם, אז אמר להם, צאו וראו אם נמחת אבן הטוען שבהר הבית. זה גרסה בירושלים. מה זה אבן הטוען? זה הייתה אבן שמה? שבדיוק. אז מה הקשר בין השבת הוודה לדבר הזה? נכון, היא בעצם טוען כלפי הקדוש ברוך הוא. יש מצוות השבת הוודה לקדוש ברוך הוא. כמו שיש לנו מצוות השבת הוודה, גם הוא יש לו מצוות השבת הוודה. מה זה מצוות השבת הוודה? מצוות השבת הוודה, מצווה מאוד מוזרה, כי היא לא מצווה הגיונית. היא מצווה שכל כולה לפנים משורת הדין. משורת הדין אומרת שאדם שהיה לו אחראי ואיבד חפץ, יאכל אותה, במילים פשוטות. למה אני צריך עכשיו ללכת ולתרוח, להדפיס דף, עוד לי 30 אגורות, לתלות אותו, עולה לי עוד 30 אגורות, להדפיס עוד איזה דף, ללכת ולתרוח, להרים טלפונים, אולי אפילו לנסוע לבן אדם להשיב לו, למה? למה אני צריך את זה? אתה לא אחראי על המעשים שלך, אתה לא אחראי על החפצים שלך, בעיה שלך. למה אני צריך? מצווה אותנו התורה, חלק מהמקרים, להיות לפנים משורת הדין. לך תחזיר לו. אומר חוני לקדוש ברוך הוא, גם אתה. גם אתה תשיב לנו עבדה. נכון, איבדנו, איבדנו את הדרך, איבדנו את צו המוסר, איבדנו הרבה מאוד דברים בדרך, והתביעה היא, למה איבדתם? אתם לא בסדר, אתם לא אחראים, תתקנו, כן? פעם באה תשמור על הדברים שלך, אומרת פעמים האמא לילד. נכון, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יכול גם לעשות איתנו השבת הבדע, ולהחזיר לנו את זה בלי שמגיע לנו. התחושה היא, מישהו, איבדתם פעם משהו? אה? אתה מקבל משהו חזרה שאיבדת, זה כזאת, וואי, זה כאילו, אתה מרגיש שזכית מהפייס כזה, כאילו, וואו, זה חזר אליי, איזה יופי, איזה הפתעה, זה משהו מפתיע כזה, כי באמת, הדבר הבסיסי, אומר, לא, איבדתי, הלך, זהו, למה שאני... זכוני מעגל עוגה, אג עוגה, ובעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקיים בעם ישראל מצוות השבת אבדה. שמעון בן שטח, היחס בין חוני המעגל לשמעון בן שטח זה כמו, שמעון בן שטח הוא אב בית הדין, הוא הרב הראשי, וחוני המעגל הוא הצדיק, כן, המקובל, הצדיק, האדמור. כבר מהשם של חוני אנחנו יכולים לשמוע שזו הייתה התכונה שלו. זה לא שחוני המעגל הגיעו אליו פתאום והוא עשה הוקוס פוקוס. הוא כל החיים שלו היה מעגל. ככה הוא הסתכל על ישראל. הדמות שהכי יכול להזכיר לי זה שקרובה אלינו זה רב לוי יצחק קמברדיצ'ב. כל סיפור שהוא הכי הכי מעורר דינים על עם ישראל, רב לוי יצחק, איזה זכות! הולך רב לוי יצחק קמברדיצ'ב ברחוב יום כיפור, רואה יהודי אוכל. אז אומר לו, רב ייד, בטח אתה לא יודע שיום כיפור. הוא אומר, לא, למה? יום כיפור אני יודע. אז בטח אתה חולה יש לך פיקוח נפש? אומר, לא, ברוך השם, אני בריא לגמרי. פס, עומד רב לוי יצחק, אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה יהודי, הוא אומר את האמת. לא מסתיר, לא... הכל הוא לוקח לכיוון של הלימוד זכות. ככה הוא. זה לא שהוא עושה כאילו, זה לא שהוא משחק אותה. ככה הוא רואה. בכל הסיטואציה הוא רואה רק את הטוב ואת הזכות שיש בה. לכן הוא נקרא סנגורן של ישראל. חוני הוא לא עג עוגה פר הזמנה. הוא מעגל. כל חייו הם בבחינת עיגול ומעגלות. ולכן קוראים לו גם חוני. חוני לשון חן, וגם לשון חינם. חינם. חן של חינם. וזה מה שאומר גם שמעון בן שטח לחוני המגל. הוא אומר, תראה, מצד הדין, את צריך לגזור עליך נידוי. אתה עושה זה חמור מאוד. אתה עושה כאן קיצורי דרך, אתה מבטיח פה הבטחות, זה הדבר הזה. זה לא חינוכי. מה שאתה עושה זה לא חינוכי. בסדר? לענייננו. אבל, אומר שמעון בן שטח לחוני המגל, אתה כמו בן אצל אביו. ובן אצל אביו, אתם יודעים, הילדים, לפעמים בארוחת הערב, אבא אני רוצה תה. טוב, חמודי, נכין לך תה, נכין לו תה. עכשיו, בעצם אני רוצה שוקו קר. טוב, אז אני אבא עם סבלנות, נכון? אין בעיה, חמודי, שוקו קר. בעצם אני רוצה את התה שלי מקודם. טוב, אתה כבר מוכן. אבל הוא יתקרר, אז תחמם לי אותו. טוב, חמם לך. בעצם אני כן רוצה את השוקו. ילד, הוא יכול לבקש מאבא שלו 20 פעם, גם דברים סותרים אחד מן השני, למה? כי הילד בכלל לא מדבר, זה כמעט לא מעניין אותו מה הוא מבקש. הוא נהנה מעצם הבקשה. עצם הקשר עם האבא. זה שעשוע אצל הילד. העיקר זה הקשר, ומה מבקשים זה? בסוף הוא גם לא רוצה לא את זה ולא את זה ולא את זה. הוא רק רוצה לדבר, להיות בקשר. כלומר, השעשוע הזה, מה שכתוב כאן, שאתה דומה לבן, כבן שמתחתה לפני, על אביו ועושה לרצונו, זה מזכיר, כן, כמו ילד שמשתעשע עם אביו, כמו גן שעשועים. כשאנחנו הולכים לגן שעשועים, אנחנו לא... אין שום מטרה בשעשוע חוץ מהשעשוע בעצמו. אני לא מתנדנד בנדנדה בשביל משהו. אני מתנדנד כי זה כיף להתנדנד. כשאני משחק עם הבן שלי ועם הבת שלי, אין לי איזה מטרה חינוכית מאחורי המשחק. עצם המשחק הוא העניין. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. שעשוע זה הדבר בעצמו הוא העניין. חוני מביא לידי ביטוי את העובדה שיש מימד בקשר בינינו לבין השם יתברך שהוא מעבר למעשים, מעבר למצוות או לעבירות, מה עשיתי, מה לא עשיתי. עצם הקשר, כמו בן עם אביו, עצם הקשר, פשוט כי אנחנו הבנים שלך. נושא חן, גם אם אנחנו מבקשים דברים שהם סותרים זה את זה, שהם אמורים לעצבן, אבל האבא כזה מבסוט, ראיתם איך הוא ביקש ממני את זה ואחרי זה את זה? בוא נגיד ככה, הסיטואציה הכי עצובה היא ילד שתייאש מבקש מההורים שלו. הוא יודע שכבר אבא נורא עסוק, הוא יכול לבקש, אבא לא עונה לו, אבא שם, אז הוא... זה באמת מצב חמור. אבל ילד שכל אותו נבקש ושואל, אפילו שזה פעם אחרי פעם, בעצם מה זה אומר? זה אומר שמבחינתו יש כאן איזשהו קשר חי. בין אב לבין, והוא מרשה לעצמו לבקש פעם אחר פעם. אז לכן, בעצם חוני, בהסתכלות הזאת שלו, הפך את נקודת המבט. הפך. חשף, גילה, במבט הזה שלו, את נקודת המבט של הלימוד זכות על ישראל, ועכשיו פתאום המשוואה היא אחרת. פתאום המשוואה היא, לא אם הם ראויים לגשם, כן או לא, אלא עד היכן מגיעים רחמיו של השם יתברך. עד איפה הוא יכול למתוח את רחמיו? האם גם עד למצב הזה? כן. הנה, גם לשם יורד גשם. אבל כדי באמת להוריד גשם בצורה הזאת, צריך להיות איש כזה. צריך להיות, וחוני אומר, אני לגמרי כאן, אני לא יוצא מכאן, זה המקום שלי, אני לגמרי בתוך העיגול. אני לא רואה שום דבר אחר. זה לא שאני, אתם יודעים, לפעמים אתה מנסה ללמד זכות בכאילו. שחק אותה, למדת איך... זה הכי גרוע. יש סיפור מתלמידי הבעל שם טוב, שהם כל מה שמרו מהבעל שם טוב שהוא מלמד זכות על ישראל, וזה, אז הם גם כן ישבו ככה בשולחן והתחילו כל אחד ללמד זכות. אחד אומר, אני רוצה ללמד זכות על ישראל שלמרות שהם דבועים וסחופים ויש להם צרות, בכל אופן לומדים תורה. אחד אומר, אני רוצה ללמד זכות על ישראל שלמרות שהם יש להם יצר הרע וזה, בכל אופן הם נמנעים מן השנה. ככה כל אחד אמר איזה משהו. פתאום נכנס הבעל שם טוב, אש להבה פניו. אומר להם, מה אתם עושים? אתם מלמדים חובה בדברים שלכם. כן, אתם או, מלמדים זכות על ישראל, אבל בפנים, בלב, אתם בעצם מבינים שזה כאילו סוג של משחק. אבל אני אומר להם, אני ישראל אומר שבני ישראל הם באמת טובים, באמת צדיקים, באמת ישרים. לא איזה מין לימוד זכות מבחוץ. חוני אומר, ככה הוא רואה את ישראל. זה המשקפיים היחידים שיש לו. לכן לדבר הזה יש עוצמה אדירה להוריד שפע, גם במקום שהוא לא ראוי. גם במקום שאנחנו כאילו לא ראוי. במובן הזה, כל אחד מאיתנו יכול להיות צינור להורדת גשם. אנחנו מתפללים לשפע אלוקי, שירד אלינו וירטיב את האדמה. אבל אם אנחנו את השפע שלנו גם כן נותנים, כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו שפע שהוא יכול לתת לאחרים. האם אנחנו מצמצמים אותו לפי מגיע לך, לא מגיע לך, מתאים לי או לא מתאים לי, או שגם בנו יש איזושהי נקודה מעגלת, מעוגלת, נקודה מעלת חן, נקודה שמסתכלת על אחרים בעין טובה, גם אנחנו יודעים להסתכל לא רק במידת הדין, כן, סיבת הוצאה, קרה ככה, סימן ככה, אלא יודעים להסתכל מנקודת מבט של אמונה, שהיא הרבה יותר עגולה. בכלל, הצורה של העיגול, האוגה-אוגה הזאת, כן, הכותרת של השיר זה אוגה-אוגה-אוגה, זה השיר הזה, אני לא יודע אם הוא התכוון לזה, מי זה כתב את זה, לוין קיפניס או... אבל הצורה הזאת של עיגול, היא צורה שמאוד מאפיינת ילדים. זה צורה ילדותית, של כדור, של משחק, של חישוק, משהו שהוא ככה כזה מתגלגל, מתגלגל ומשמח הרבה מאוד. זה מאוד משמח להסתכל ככה. זה מעלה חן, זה מעלה שמחה, והדבר הזה בעצמו מוריד גשם. כשלומדים להסתכל על דברים בצורה מעוגלת ולא בצורה של דין ומגיע או לא מגיע, כי גם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו בחורף תשע"א, חורף מעובר, לחורף גשום ומבורך, בין אם אנחנו ראויים לכך, ובין אם אנחנו פחות ראויים לכך, אבל אחרי הכל, גם שאנחנו פחות ראויים, עדיין אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, בניו של אברהם, יצחק ויעקב, צמאים ומצפים ומייחלים לגשמי ברכה, אמן ואמן. עסקו וימצאו.